בוקר טוב לכולם. אנחנו נעסוק היום בדף עזר 41-42 בעניין מורד במלכות ובעניין שעולה מדי פעם על הפרק, עניין של מה שנקרא סירוב פקודה. בתנ"ך אנחנו מוצאים מספר אירועים שקשורים למורד במלכות. באופן כללי, כשהולכים לדון בן אדם שעשה עבירה, בעבירה שחייבים עליה מיטה, זה סיפור ארוך, צריך לדון אותו בסנהדרין, להביא עדים, התראות וכדומה, וצריך, כשכבר מחליטים שהבן אדם חייב, לא מוציאים לפועל את הדבר הזה עד למחרת. יש הרבה מאוד חומרות והרבה מאוד אזיקים על הדבר הזה, עד שהורגים, חס ושלום, הורגים בן אדם שעשה איזשהו פשע. יש כמה חריגים, בעיקר חריגים שקשורים למלכות ישראל או למלך ישראל. אחד מהם זה מורד במלכות, שאנחנו עוד נראה בפנים את הרמב״ם הזה, שהרמב״ם אומר, הוא פסק, לפי הגמרא, שמורד במלכות, המלך יכול להרוג אותו. השאלה היא אם צריך לעשות גם איזשהו דיון בסנהדרין על מורד במלכות או לא. יש לנו לזה תקדימים מספר בתנ"ך, כמה וכמה מורדים במלכות. תראו במספר אחד, יש פה סיפור על נבל הכרמלי, והתנ"ך מספר ככה: וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צאנו. דוד היו קשיים של אוכל וכדומה עם האנשים שלו, הוא שמע שנבל הכרמלי גוזז את צאנו. וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו הכרמלה, ובאתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום, ואמרתם, כל אחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום, ואתה שמעתי, כי גוזזים לך. אתה, הרועים אשר לך, היו עמנו, לא יחלמנו, לא נפקד להם מאומה, כל ימי היותם בכרמל. כלומר, אנחנו, אומר דוד המלך, בשליחות שלו לנבל, דאגנו מאוד לרועים שלך, סייענו להם מול אלה שרצו להרוג אותם או להתנכל להם. ואתה יכול לבדוק את זה, שאל את נעריך ויגידו לך. ואם ציוו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. אתן לנו איזשהו הספקה לצורך החיילים שלי. הם באים אל נבל, החיילים של דוד המלך, ונבל הכרמלי בעירוב חוצפתו אומר מספר 2 ככה: ויען נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו, ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי הם מזה המה. התריס נגד דוד המלך בצורה מאוד מאוד בוטה וחריפה, וברור שאם דוד הוא מלך, זה נקרא מורד במלכות, אין איזשהו ספק. א', הוא מסרב לתת שם איזשהו הספקה לחיילים. ב', הסגנון הזה והאי ההכרה בדוד המלך כמלך, מי זה בן ישי, עוד עבד עבד, מתפרצים בפני אדוניו. ואז מה עושה דוד? אני קורא מספר 3. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו, ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כ-400 איש, ו-200 ישבו על הכלים. בפשטות, בפסוק הזה הולכים לעשות מלחמה נגד נבל. נבל עשה את הדבר הזה, כנראה שנבל עצמו היה לו גדודים וחיילים וכדומה, לקח 400 חיילים, פלוס 200 שהם היו בעורף, ובפשטות הוא רוצה לעשות בדין בנבל. כשזה מגיע לגמרא, הגמרא לומדת מהפסוק הזה, חיגרו איש את חרבו, דבר מאוד מעניין. תסתכלו רגע אחד במספר 7, בסנהדרין, דף ל"ו עמוד א'. הגמרא אומרת ככה, דיני נפשות מתחילים מן הצד. כלומר, כשדנים דיני נפשות, לא מדבר עכשיו על מורד במלכות. אדם שהרג או משהו כזה, מתחילים מן הצד. לא מתחילים מן הדיין הגדול, אלא מן הצד. כי אם הדיין הגדול כבר יגיד את, יחווה את דעתו, החבר'ה אחרים לא יכולים לחלוק עליו. מנה אני מילה? שמתחילים מן הצד. אמר רבי אחא בר פפא אמר קרא, לא תענה על ריב, לא תענה על רב. כשרב אומר משהו אתה לא יכול לחלוק עליו, אם הוא רב גדול. ולכן אתם הקטנים יותר, תגידו את דעתכם, ואחר כך יגיד הרב את דעתו, ותהיה החלטה. רבא בר חנה אמר, רבי יוחנן אמר מאחא, שמואל א' כ"ה, ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו, וירגרו איש את חרבו, וירגור גם דוד את חרבו. לא מדובר אותו, גם לפי הפשט, בטח כנראה גם הלך להרוג את נבל. תכף נראה את זה, את הסיפור, בהמשך הסיפור בתנך. אבל יש כאן גם, בסגנון, איך שדוד מדבר, אנחנו רואים שבהחלט הוא אמר, אתם תחגרו את חרגריכם, וגם אני ארגור את חרבי. רואים בזה חז"ל, שזה גם היה דיון בסנהדרין של דוד המלך. ואז אומר ברש"י במקום שם, אבל סנהדרין במספר 8, והרגור גם בדוד את חרבו באחרונה, נמנו עליו לדונו משום מורה במלכות. היה דיון בסנהדרין של דוד המלך, לפני ההתנפלות הזו שדוד התנפל, רצה להתנפל על נבל הכרמלי, הם דנו האם הוא מורד במלכות וצריכים להרוג אותו או לא, ומכאן עובדים את הדיון הקלאסי בכל מקרה של הריגה שהסנהדרין דנים, לוקחים את האיש היותר קטן בסנהדרין, ואחר כך עולים עד שמגיעים לאב בית הדין הסנהדרין. אז אנחנו רואים שהיה דיון בסנהדרין לגבי נבל הכרמלי. כשאביגיל שמעה שיש כאן איזו התארגנות להרוג את בעלה, אביגיל הייתה אחת משבע נביאות, כתוב שהיו שבע נביאות, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, אסתר. אביגיל, היא רצתה להציל את דוד המלך מהדבר הזה. אז היא, אני קורא מספר 4, ותומר לנעריה, עברו לפניי, הנני אחריכם, באה ולאישה נבל לא יגידה. זאת אומרת, היא הלכה בלי רשותו של בעלה, לקראת הצבא של דוד המלך, שהולך עכשיו להרוג את נבל הבעל שלה. והיה היא רוכבת על החמור, והיא יורדת בסתר ההר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה, ותפגוש אותם. נפגשו נבל הכרמלי, אשתו של נבל הכרמלי, אביגיל, עם הגדוד שהולך עכשיו לעשות דין בנבל. ואז יש דו שיח בין אביגיל הנביאה לבין דוד המלך. קודם כל, אומרת הגמרא, היא הלכה לשאול אותו שאלה בענייני נידה. היה שם איזה מראה של דם, היא לא יודע אם זה כן דם או לא דם, אתם יודעים שזה דברים מסובכים, העניינים האלה, הצבעים האלה. דוד היה תמיד חכם עצום, כתוב שהוא עונה לנשים בשאלות שלהם של נשים, בצורה מאוד מכובדת, היה לו רבנים שהוא שאל אותם, והם היו עונה תשובות. אז היא הביאה לו איזה דם, והיא שאלה אותו, האם הדבר הזה זה דם נידה או לא? אז בלילה בדרך כלל לא מסתכלים על דמים. יש חושך, אז לא יכולים להבחין אם זה באמת אדום, או שזה צבע אחר, אולי זה חום, אולי זה צבע אחר. אז הוא אמר לה, דוד המלך אמר לה, נסתכל על מספר 5, תסתכלו, אביגיל, דכתיב בשמואל, והיה היא רוכבת על החמור, ויורדת בסתר ההר. בסתר ההר? מי נער מבא אלה? מה זה בסתר ההר? היא יורדת מההר. אמר רבא בר שמואל, על עסקי דם הבא מן הסתרים. סתר, מרומז, חז"ל ברוב הצניעותם לא רצו להגיד את זה בצורה גלויה, זה רומז על השאלה, השאלה ההלכתית הזאת של דם. נטלה דם והראתה לו. אמר לה, וכי מרים דם בלילה? אמר לה, וכי דנים דיני נפשות בלילה? איך אתה אומר לי שלא דנים, על דם לא דנים בלילה, ודיני נפשות אתה הולך עכשיו לדון בלילה? הרי הדין הוא שכשיש מישהו שהולכים להרוג אותו, דנים ביום ולא דלילה. ואחרי שגומרים את הדין, מחכים עד למחרת, ואז מבצעים את פסק הדין. אז מה אתה הולך עכשיו בלילה להרוג את הבעל שלי, את נבל? אז דוד אמר לה, אני קורא מספר 6, מורד במלכות טוב ולא צריך למידיינה. מי שמורד במלכות, לא צריך לדון אותו בפשטות, אני מדבר עכשיו בפשטות איך זה על פניו, לא צריך לדון אותו בסנהדרין. וזה נראה אחר כך בהמשך בדף הבא, שהרמב״ם כותב שבאמת המלך יכול להרוג בלי שום דין ובלי שום התייעצות בסנהדרין את מי שמורד במלכות. אמרה לו, אז אמרה לו, אתה צודק, בדרך כלל מלך יכול להרוג מורד במלכות בלי הסנהדרין. אבל מי אתה? אתה לא דוד המלך, שעדיין, אני קורא מספר 6, עדיין שאול קיים, בלא יצא טבעך בעולם. אתה, מישהו כבר הכריז עליך בתור מלך, כרגע יש מלך אחד שקוראים לו שאול המלך. ונכון שאתה נמשכת ותימשך, אבל אתה עוד לא, בפועל אתה עוד לא מלך. אז אם זה דבר כל כך פשוט שיש מורד במלכות ויש מלך אמיתי, אתה צודק, לא צריכים לדון אותו בסנהדרין. אבל אתה לא יצא טבעך בעולם, אז מה אתה רוצה מבעל שלי? הבעל שלי לא ידע מי שאתה, כבר משכו אותך, כן משכו אותך, אני נביאה, אני יודע את האמת, אבל הבעל שלי לא ידע, אז מה אתה רוצה? אז הוא, נכון, הוא פגע בך, הוא אמר דברים לא יפים וכדומה, אבל איך אתה הולך ועושה לו דבר כזה בלי לשאול את הסנהדרין לפעולה וכל הפחות? אמר לה, ברוך, ברוכה את וברוך תעמך, אשר קיליתני היום הזה מבו בדמים. באמת, דוד הודה לה, ובאמת, באותה הזדמנות הוא לא הרג את נבל, אחר כך כתוב, יש שם דו שיח שלם, אחר כך בין נבל, בין דוד לבין אביגי, אחר כך בסופו של דבר אתם יודעים שנבל בעשרת ימי תשובה, נתן לו הקדוש ברוך הוא אפשרות לחזור בתשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר כך הוא נהרג, מת, נפטר, ואז דוד לקח את אביגיל בתוך אחת מהאנשים שלו. מהסיפור הזה אנחנו רואים ככה, א', אנחנו רואים שבאמת למלך יש סמכות בלעדית לכאורה לדון כל דבר בלי סנהדרין, כשזה נוגע במורד במלכות. אבל כאשר יש איזושהי בעיה, למשל פה אצלנו, שדוד עדיין, הוא היה בעצם מקביל לשאול, אבל עוד לא היה מלך. אחד כזה, אין לו את הסמכות הזאת עדיין. אלא אם כן הסנהדרין יחליטו שכן הוא יכול. אבל זה שווה דיון בסנהדרין הדבר הזה. וגם, עוד נראה בהמשך הדרך, יש גם לפעמים שהסנהדרין צריכים לדון האם אירוע פלוני הוא נקרא מרידה או לא נקרא מרידה. זאת אומרת, פה אנחנו רואים בפורש שזה, אם באמת דוד היה, אילו דוד היה מלך בלעדי, זה המרידה במלכות. לקרוא לו עבד ולהלבין אותו, זה ברבדה שזה. אבל לפעמים יש דברים שהם לא בטוח שהם מרידה במלכות. כלומר, בכל מקום שיש איזושהי בעיה, האם המלך הוא מלך, או האם המרידה במלכות היא מרידה, אז צריך כן לכנס את הסנהדרין. וזה דוד הודה לגברת אביגי. כך אומר גם הרן, תראו מספר 9 בדף שלפניכם בצד שמאל למטה. ויאמר דוד לאנשיו, חירו איש חרבו, ואם תאמר, ואמרינם במגילה, פרק כמה וחידנים דיני נפשות בלילה, משנה מורד במלכות אבי ולא צריך למדיינה. ואז איך אתה אומר משם, ואחת אמרינם, חירו איש את חרבו על סדר הדין שהתחילו בו מן הצד, מצד אחד אתה אומר, לא צריך לדון אותו, מורד במלכות, מצד שני אתה אומר, כן צריך לדון אותו, וכזה מכאן לומדים בכלל איך דנים דיני נפשות. יש לומר, דוודאי הוזקקו לדינו מתחילה אם היה בדין מורד במלכות, מבנה ששאול היה עדיין קיים. וזה היה סדר הדין, כשאמר דוד, חיגרו אשת חרבו. זאת אומרת, עצם הדבר, אילו דוד היה מלך במאת אחוזים, ואילו המרידה הייתה מרידה, אין בזה שום דיון, לא צריך שום דיון בסנהדרין. אבל אם הדבר הזה הוא בעייתי, כמו פה שיש לי חורה שני מלכים, שמשתמשים באותו זמן שאול ודוד, זה כבר בעייתי, זה צריך כן החלטה של הסנהדרין. וזה דוד בן תהודלה בעניין הזה. אחר כך יש פה הרבה מקורות נוספים לעניינים האלה. יש לנו דוגמה שנייה של מורד במלכות, זה אוריה החיתי. אתם יודעים את הסיפור עם אוריה החיתי, שדוד לקח את בת שבע, ואחר כך שהוא קרא לאוריה החיתי שיבוא מהמערכה, מהחזית, אוריה לא רצה ללכת הביתה. ואומרת הגמרא בקידושין, שכשדוד פקד עליו ללכת הביתה, הוא היה חייב ללכת הביתה. לא הלך הביתה, זה, ואז דוד כבר היה מלך, לא היה מלך מקביל. היה מלך מאוס, תשתלבים יותר מאוחרים מאשר הסיפור הראשון שציפרנו פה עכשיו. וגם הביטויים שאמר אוריה החיתי לדוד, הם צורמים מאוד. הוא אומר, אני לא רוצה ללכת הביתה. כי אדוני יואב וכל עבדי אדוני הם בשדה, בחזית. אתה אומר לי שאני עכשיו אלך הביתה? כשדוד שומע את המילים אדוני יואב, אין דבר כזה. כשיש מלך, המלך הוא האדון. יואב הוא איש חשוב מאוד, הוא רמטכ"ל, אבל לא אדוני בפני המלך. אז חז"ל אומרים שביטוי כזה, וגם הסירוב הזה ללכת הביתה, זה בוודאי מרידה במלכות. ואז באמת, דוד המלך, אתם יודעים, סיבב את העובדה הזאת שבסוף אוריה החיתי מת. לא רוצה עכשיו להיכנס לפרשה הזאת, היא פרשה שהגמרא בכתובות דף ט' דנה בה, בעצם היא לא הייתה אשת איש באותו זמן, כי כל מי שיצא למלחמת בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו, אז בעצם היא כבר הייתה גרושה. אבל היה בזה חילול השם מסוים, כך אומר המהר"ל, בכל הסיפור הזה. אבל עכשיו בואו נראה, נתרכז במה שיש בענייננו. בענייני אנחנו רואים שלגבי אוריה החיתי, אני קורא עכשיו את הגמרא במסכת סנהדרין דף ל"ו מספר 10, אחא משמע שמורד במלכות באי למדניה. לדוד, שמורד במלכות הוא באי למדניה, לדוד היה חושב עצמו מלך. וכן בפרק במה בהמה וכו' וכו' לגבי אוריה, שהיה לו לדוד לדונות בסנהדרין ולא דיינה. חז"ל אומרים שגם אצל אוריה היה צריך להיות דיון בסנהדרין. נכון, באופן כללי במורד במלכות אין בעיה והמלך יכול להרוג אותו, אבל הוא היה כן צריך לדון אותו בסנדרין. למה באמת היה צריך לדון בסנדרין? אין לך מורד במלכות גדול מזה, אומר לך, לך הביתה, אתה לא הולך הביתה. הוא אומר לך, אדוני יואב, ואתה לא אדוני, יואב זה רמטכ"ל, אבל הוא לא אדון. מסביר את זה קצת יותר טוב המאירי, תסתכלו מספר 19 למטה. מאירי אומר ככה, באמת, מורד במלכות קלאסי, לא צריך לדון אותו בסנדרין. אבל איך זה נראה בציבור הדבר הזה? סתם, זה סתם הנהגה ציבורית חשובה שהמאירי פה אומר. תראו מספר 19. אף על פי שדיני המלכות דינים קבועים הם, ויש לה רשות להרוג ביתר ממה שאין יד הסנדרין שולטת להרוג, זה פרשה בפני עצמה עוד לדבר מה זה, מה הסמכויות הסנדרין ומה הסמכויות המלך, בוודאי שהוא יכול להרוג, מורד מלכות יכול להרוג. מכל מקום, כל שבא להרוג מצד כבודו ונקמתו, הלו דוד עכשיו קינה לכבוד עצמו. איך זה נראה הדבר הזה בציבור? אולי הוא התחיל להתרגז, אולי הוא לא עושה נכון. זה דבר אישי. כשאתה דן על מישהו אחר, הסנדרין בעצמם לא צריכים לדון על מורד במלכות. אבל אותו אדם שתובע את כבודו של עצמו, זה לא נראה טוב בציבור. כשבא להרוג מצד כבודו ונקמתו, שורה שלישית במאירי 19, ראוי לו לדון בסנדרין עד שלא יאמרו שהוא כעס או קנאה מביאה אותו לכך. זאת אומרת, באמת, זה עצה טובה למלך שגם במקרה שזה מורד במלכות קלאסי, אנחנו יודעים שאתה מלך וזה מרידה במלכות, תכנס את הסנדרין והם יחליטו להרוג את האיש הזה, כדי שהדבר הזה ייראה בציבור נורמלי. זה לא איש אחד מתוך כעס עשה את הדבר הזה, אחד התכונות של המלך שאומר אותם הרמב״ם, שאסור לכעוס, ואנשים יגידו, כעס וזה, ונקם את נגמתו וכו' וכו'. לכן יש חיוב לכתחילה לכנס את הסנדרין. אם אני אסכם מה שאמרנו עד עכשיו, יוצא ככה. בעצם, כאשר זה הוא מלך ויש מרידה במלכות קלאסית, באמת יש למלך רשות להרוג אותו בלי שום בעיה. עצה טובה, מאירה, אומר המאירי, גם בנסיבות כאלה, כן לדון בסנדרין, כדי שזה יראה יפה בעיני הציבור, אמיתי. אבל כאשר יש איזושהי בעיה, כגון כאן, האם דוד יש לו כוח של מלך ממש, כי במקביל לא יש שאול המלך? או האם הדיבורים האלה של נבל, או הסירוב פקודה הזה של, נגיד, של אוריה החיתי, אם יש איזושהי בעיה בדבר הזה, כן צריך ללכת לדון בסנדרין. ודווקא משם לומדים את כל הדין של דיון בסנדרין בדיני נפשות. זה פחות או יותר התמונה שמתקבלת מתוך ההצלבה של כל המקומות האלה. ועכשיו תיקחו לכם דף נוסף. בבקשה. אנחנו תכף נעבור, נטפל עוד טיפה בנושא הזה, ואחר כך נעבור לאיזה מקרים שאין בזה בעיה של מרידה, של סנדרין וכדומה. התורי אבן במסכת מגילה, בדף י' ד', דן בכל הדברים שאנחנו אמרנו עכשיו, ואני אביא את הסיכום שלו כמו שאנחנו אמרנו. תסתכלו, מי שכבר קיבל את הדף, במספר 3. הנראה לי, כך מסכם התורי אבן את ההלכה הזאת. בוודאי מורד במלכות, אין צריך לדונו בסנדרין, כשאר דיני נפשות. לכיוון שמרד ביד המלך להורגו, מיד, הוא יכול להרוג אותו. מאיפה לקח את זה? תראו מספר 16, רמב״ם מפורש. כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להורגו, אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה, יש תקדימים לזה. אם רצה להורגו, יהרג. שנאמר כל איש אשר אמר את פיך. וכן כל המבזה את המלך, כמו למשל נבל, או המחרפו, יש למלך רשות להורגו, כשימי בן גירה. ואין למלך רשות להרוג, אלא בסי בלבד. אז מפורש ברמב״ם שבהחלט מרד במלכות, ניתן להרוג אותו בלי דיונים. אני חוזר עכשיו בחזרה לתורי אבן במספר 3. עוד פעם אני קורא, ואני ראה לי בזה, מרד במלכות, אין צריך לדונו בסנדרין, כשאר דיני נפשות. אלא כיוון שמרד ביד המלך להורגו מיד, מי הוא? אני מילא עם הדבר ברור שזה שמרד בו יש לו דין מלך גמור. הנה מי הדבר ברור שיש בדבר הזה דין מרד גמור. צריך שיהיה ברור שזה מרד וצריך להיות ברור שזה מלך. אבל במקרה שלנו, כשדוד המלך הוא מקביל לשאול, אז כן צריך לדון בסנהדרין, ובאמת בזה הודה דוד המלך לאביגיל, שבנוסף שהייתה נביאה, כנראה הייתה תמיד חכם גדול. בסופו של דבר, באמת אחר כך התחתנה עם דוד המלך. אני קורא פה מספר 6, אבל מורד במלכות מיד שמרד במלך, נגמר עונש מיטה עליו, ואין צריך דבר אחר. וכך אפילו איך הדעיקה להפוקה, אם זה דין מלך עליו, או זה נקרא מרד, אין זה לגילוי מילתא בעלמא, ואז באמת את זה דנים בסנהדרין. אז זה המסקנה של הסיפור הזה. עכשיו תראו, המלך באמת יש לו סמכויות כמעט בלתי מוגבלות, אבל תלוי מה הוא אמר לעשות או לא לעשות. כשהמלך אמר למישהו, אתה לא תצא מהעיר הזאת, והוא הרג אותו אחר כך, כשהוא אמר ליואב להרוג אותו, כשהוא כן יצא. אבל כאשר יש איזשהו פגם הלכתי במה שהמלך מצווה, אז זה סיפור חדש. תסתכלו, הסיפור הזה מבוסס, ההלכה הזאת מבוססת גם בגמרא וגם ברמב"ם, בפסוקים בתנ"ך במספר 8. כתוב ככה: ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני, ויתקע בשופר ויאמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. מורד, זה מורד, לא רק סתם אלא הוא מצליח גם, תראו, והיה על כל איש ישראל מאחרי דוד. יש נסיגה של אנשים מדוד המלך לטובת האיש הזה, שבע בן בכרי. והיה על כל איש ישראל מאחרי דוד, אחרי שבע בן בכרי, ואיש יהודה דבקו במלכה מן הירדן ועד ירושלים. ויאמר המלך אל עמסה, הזעק לי את איש יהודה 3 ימים ואתה פה עמוד. תגייס בבקשה תוך 3 ימים חיילים, כדי שנוכל להתגבר על המורד במלכות הזה שנקרא השבע בן בכרי. וילך עמסה, אני קורא במספר 8 פסוק ה', וילך עמסה להזיק את יהודה ויוחר את מן המועד אשר יעדו. הפקודה הייתה תוך 3 ימים תציב לי פה חיילים מספר מספיק כדי לרדוף אחרי שבע בן בכרי. המשא איחר, זה לא היה תוך 3 ימים. מה כאן הייתה הבעיה של האיחור שלו? זה גמרא במסכת סנהדרין בדף מ"ט, ושם כתוב, אני קורא מספר 13, ויאמר המלך לעמסה, הזק לי את איש יהודה 3 ימים, וילך עמסה להזיק את יהודה ויוחר. אז הוא איחר, למה הוא איחר? אמר לי, המסע, דוד הסביר למה המסע איחר. המסע אחין ורק אם דרש, השכחינו דפתיח לו במסכת. הוא ראה שהם החבר'ה הולכים לומדים. הוא הולך לגייס חיילים, הגיע לאיזו ישיבת הסדר, רואה לומדים. אמר, כתיב ביהושע, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו יומת, יכול אפילו לדברי תורה, תמוד לומר, רק חזק ואמץ. זאת אומרת, אם הם עוסקים בתורה, והשיקול דעת הצבאי יש שאפשר לאחר את הגיוס הזה שלהם, אז אל תגיע מסודר, תתן להם עוד ללמוד כמה זמן. והמסע כשהוא נשלח להביא את החיילים האלה תוך 3 ימים, הוא עשה חשבון שזה לא נורא אם יתאחרו עוד כמה שעות, והחבר'ה ימשיכו ללמוד. אז, וזה גם רש"י אומר, אני חוזר למספר 9, כשכתוב פה בתנ"ך שהמאזק לי את איש יהודה, שיהיו כאן על 3 ימים, אומר רש"י, ואתה פה עמוד עמדי לסוף 3 ימים, וזהיר להיות עומד כאן. כי חפץ היה לרדוף אחרי שבע בן בכרי. ויוחר את המועד, השכחינו לרבנן, דפנתחו במסכתא כדאיתא בסנהדרין. אז בעצם, האם זה היה בסדר או לא היה בסדר שהוא דחה את הגיוס? דוד המלך פקודה מפורשת, כתוב, תוך 3 ימים תביא לי פה את הצבא. אבל כשאנחנו מסתכלים טוב בתוך הגמרא הזאת, מי אומר את הדבר הזה? מי מספר את הדבר הזה? הגמרא אומרת פה שהיה משפט ליואב. הוא עשה כמה דברים. הוא הרג את אבנר. אחר כך יש עוד רצח אחד שהוא עשה. והביא אותו למשפט. התיאור ליואב. היה בדין דן בדבר הזה. ביואב. ויואב להצדקתו אמר, למה הרגתי את המסע? כתוב שיואב אחרי ש... דוד המלך ראה ששלושה ימים עברו והמסע לא הביא את החבר'ה להילחם נגד המורד במלכות הזה, אז הוא פקד על יואב שהוא ילך ויאסף עכשיו חיילים וירדוף אחרי שבע בן בכרי. כך הייתה פקודה של דוד ליואב. יואב, אחרי שהוא ביצע את הדבר הזה, או לפני שהוא ביצע את הדבר הזה, הוא פגש פתאום את המסע שהוא חוזר, כנראה אחרי שהוא איחר, לא יודע אם איחר יום או חצי יום או משהו כזה, פגש אותו והרג אותו. למה הוא הרג אותו? הוא אומר, המסע מורד במלכות. אתה פגדת עליו, כך הוא אמר בצדקה, כשהסנהדרין דנו אותו על הרצח הזה, אז הוא אמר, המסע מורד במלכות, מספר 13 אני קורא, מה הייתה מקצת אליה המסע? כי יש פרוטוקול של דיון בסנהדרין על יואב. אמר לה, המסע מורד במלכות הווה. דכתיב, ויאמר המלך להמסע, אזעק לי את איש יהודה שלושת ימים, וילך המסע להזיק את יהודה, ויוחר. אמר לי, המסע אחים ורקים דרש. יש לו פסוקים מפורשים שרומזים לדבר הזה, שאם עוסקים בתורה וניתן לדחות את הגיוס, אז הוא דוחה, וזה צודק. בקיצור, וזה אחר כך הרגו באמת את יואב. מה אנחנו רואים מפה? שלא כל פקודה של המלך באופן אוטומטי, שמפרים את הפקודה הזאת, אז אנחנו צריכים להרוג את מי שמפר את הפקודה. אם למשל פה יש דוגמה אחת, יש דוגמה אחת שהחבר'ה שם למדו והוא דחה את הגיוס שלהם, ודוד בכלל חשב שהוא צודק. גם הסנהדרין חשבו שהוא צודק. מתוך הגמרא הזאת לומדים המפרשים, ואני קורא פה את מספר 17, אחרי שהרמב״ם כתב שמורד במלכות המלך הורג אותו בלי שום בעיות, חוץ ממה שאמרנו מקודם, כשיש איזה בעיה אם הוא מלך או לא, אז כן צריך לדון, אבל אחרת לא, אומר הרמב״ם ככה, מספר 17, המבטל גזירת מלך בשביל שנתעסק במצוות, אפילו במצווה קלה, הרי זה פטור. דברי הרב ודברי העבד, דברי הרב קודמים. כי ברוך אמר לך, עכשיו תעשה מצווה מסוימת, תלמד תורה למשל. והשיקול דעת שלך הוא שבאמת אפשר עכשיו כרגע ללמוד ולדחות את הגיוס הזה. דברי הרב קודמים, הקדוש ברוך הוא קודם. ואין צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצווה שאין שומעים לו. בוודאי, אם אפילו כאן הדבר הזה שהמלך אמר, תביא לי אנשים תוך שלושה ימים, והשיקול דעת של המסע היה שאפשר לדחות את הדבר הזה, בגלל מצווה תלמוד תורה, אז בוודאי שאם בשביל ביטול תורה כזה, שהוא אפשרי, אז באמת האדם יכול לסרב ולא להביא את הצבא תוך שלושה ימים, אז בוודאי כאשר המלך גוזר גזרה נגד התורה, או נראה בהמשך הדברים, בהמשך השיעורים, גם דברי, נגד דברי חז"ל, אין שומעים למלך הזה. מסרבים לשמוע למלך כשהדבר הזה הוא נגד התורה. תסתכלו בספר המצוות למטה, מספר 22, ציוונו למנות עלינו מלך, יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. והוא אמרו יתברך, שום תשים עליך מלך. יש מצווה למנות מלך. כבר קדם לנו לשונם בספרי שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ, זה גם גמרא בסנהדרין דף כף, למנות עליהם מלך, לבנות להם בית הבחירה, להכריז זרעו של עמלק. לשון ספרי שם, שתשים עליך מלך, שתהיה אימתו מוטלת עליך, ושיאוים ליבנו מהכבוד והגדולה והתהילה והמעלה עד התכלית האחרון שאין למעלה ממנה, עד שתהיה מדרגתו אצלנו גדולה ממדרגת הנביא. המלך, אנחנו מכבדים אותו מקסימום כיבוד. אפילו מי שבא לפניו, נביא, הוא צריך להשתחוות לפניו. המלך צריך להיות תקיף, הוא גם צריך להיות עדין. יש כאן שילוב מאוד נפלא במהותו של המלך. כמו דוד המלך. הנה, דוד המלך, עם כל גדלותו ועצמותו, אז הוא הולך לחפש שם, להסתכל בדמים, מתחלך את הידיים שלו בדם של דם נידה של אישה, לבדוק כדי להתיר אותה לבעלה. זה הדמות של האידיאלי של מלך ישראל. אבל בהנהגה הציבורית הוא צריך להיות מאוד תקיף ביותר. בביור אמרו מלך קודם לנביא, 23 אני קורא. כל זמן שיהיה מצוות המלך ציווי שלא יהיה סותר מצווה מן התורה, הנה אנחנו חייבים לשמוע מצוותו. ומי שיעבור על מצוותו ולא ישמע אליו, הנה ראוי ומותר למלך להרוג כמו שירצה. כמו שאמרו ישראל על עצמם, כל איש אשר אמרי את פיך, וכל מורד במלכות יהיה דמו מותר למלך וכו' וכו'. כבר התבררו משפטי מצווה זו בסנהדרין, בפרק א' מכריתות ובסוטה. זאת אומרת, סיכום אנחנו רואים פה בהלכה. מצד אחד, יש למלך רשות, לא כתוב שהוא חייב להרוג כל מורד במלכות, אבל יש לו רשות להרוג מורד במלכות, אלא אם כן יש לנו, כמו שראינו מקודם, כשיש איזו בעיה אם הוא מלך או שהמרידה במלכות היא מרידה, כשהמלך אומר פקודה, חייבים בוודאי לקבצע את הפקודה של המלך הזה בשלמותה, אלא אם כן זה כרוך בביטול מצוות עשה של לימוד תורה, למשל, כשזה אפשרי, מבחינה צבאית אני מקווה, לדחות את הגיוס הזה, או כאשר המלך אומר לעשות משהו נגד התורה, או גם נגד דברי חז"ל, כמו שנראה בשיעורים הבאים. ולכן, בהחלט, כשיש גם בימינו, אני אומר שזו מסקנה עכשיו כבר שנלמד אותה עוד ביתר רחבה בשיעורים הבאים, כאשר מלכות ישראל, אני לא יודע אם יש לנו ערעור אם זה מלך או לא מלך, יש בעיה איך להתייחס בכלל למלכות ישראל הנוכחית. ברור שהמלכות הזאת יש לה סמכות להוציא אותנו למלחמות. גם החרדים ביותר שהם מתנגדים לממשלה מבחינה אידיאולוגית, הם לא ראינו שאף פעם הם מערערים על זכותה של הממשלה לעשות מלחמה, או על זכותה של הממשלה לגייס מילואים וכדומה. בוודאי, בשטח הזה מלכות ישראל היא מלכות שלמה. זה לא אומר שהמלכות של ישראל היום מותר לו ברפת תואר או בפילגש, זה סיפור אחר, אבל באופן כללי, מבחינה כללית, בוודאי שיש סמכויות למלכות ישראל, גם מלכות ישראל הזאת. אתם יודעים שהכל מבוסס על דברי מרן הרב זצ"ל בסימן קוף ממדלת במשפט כהן, שלכתחילה אנחנו צריכים למנות מלך על ידי נביא פלוס סנהדרין פלוס הסכמת עם ישראל. כאשר חסר אחד מן המרכיבים האלה, או הסנהדרין או הנביא, או ששניהם חסרים, אין וקום. יש בכל זאת מלכות ישראל שיש לה סמכויות מוגבלות, אמנם לא סמכויות של מלך ממש, עם כל מיני דברים שכתובים ברמב"ם במלך, ביכולתו של המלך לעשות כל מיני דברים, אבל באופן כללי בהחלט בדברים מסוימים יש לה כוח לעשות דברים. אבל אם אני אומר שאפילו במלך ממש כמו דוד המלך אין לו סמכות להגיד שום פקודה נגד דברי חז"ל או נגד התורה, קל וחומר, בין בנו של קל וחומר, הממשלה שלנו של היום. אין בזה שום ספק. אז נכון שיש דיבורים, שכשאנחנו כאן לא מקיימים בדיוק את מה שהממשלה אומרת, אם היא פוחדת עלינו לעשות איזה דבר נגד התורה, בוודאי שפינוי קרבן או התנחלות זה נגד התורה ונגד דברי חז"ל ונגד דברי כל גדולי הדור שלנו האחרונים, כמו רב צבי יהודה וכו' וכו'. אז בוודאי שלא צריכים לקיים את הפקודה את הדבר הזה. אין בזה שום ספק. זה אם במלכות ממש, מלכות דוד המלך, מלכות שלמה המלך, יש דבר כזה, בוודאי גם במלכות שלנו היום, במסגרות שלנו, יש דבר כזה. אז נכון שיש טוענים שהדבר הזה יערער את סמכות הצבא, ואם כל אחד יחליט מה שהוא רוצה, אז יהיו בעיות, יהיו בלגנים וכל מיני דברים כאלה, אבל גם לדוד המלך היה צבא, וגם שם היו שיקולים כאלה, בדיוק כמו השיקולים של היום, שאי אפשר סתם לסרב למה שהמלך אומר, בוודאי שלא. סתם לסרב לו, אנחנו לא מסרבים. אבל אנחנו רואים בהחלט מתוך כל המקורות הללו, ונראה עוד מקורות נוספים, שכאשר המלכות אומרת משהו נגד התורה, אין לשמוע איסור לשמוע למלכות בדבר הזה. הפרטים איך אנחנו מתנגדים, או איך מותר להתנגד ואיך אסור להתנגד, זה הולך על פי מה שכבר יש לנו תקדימים רבים, לצערנו הרב בעניינים האלה, על פי רבותינו, על פי רב צבי יהודה. אתם יודעים שרב צבי יהודה בזמנו, כשפקדו עליו לפנות את אלון מורה, בהתנחלות הראשונה בישכם, כשהייתה התנחלות הראשונה בישכם, כבר סיפרתי לכם, אני חושב את הסיפור הזה פעם, אבל חשוב מאוד לזכור אותו, ויש לנו אפילו הקלטה של דברי רב צבי יהודה באותו מעמד. אז כשבא הצבא לפנות את ההתיישבות הזאת, אתם יודעים שזה היה, מי שלא שמע, אני אספר את זה רק בסיפור הזה, בקיצור נמרץ עוד הפעם, היה דיון, גרעין אלון מורה, שלא קראו לזה אלון מורה, זה היה גרעין שכם, התרכז במחולה כדי לעלות להתיישבות בסביבות שכם. התרכזו שם 80 איש, כולל נשים וילדים. הגרעין התגבש והחליט שהוא רוצה לעלות להתנחל בחברה. ואז, מי זה היו ראשי האנשים שם? מנחם פליקס, קצובר, כולם תלמידים של מרכז הרב, של רב צבי יהודה. לא עושים דבר כזה בלי רב צבי יהודה, כמובן. אז באו לרב צבי יהודה הביתה, והתייעצו איתו מה לעשות, אמר כן, תארגנו את הגרעין, נראה. המועד של ההתנחלות, אנחנו עוד נראה. למה הוא אמר נראה? כי הוא בהחלט קיים באותו זמן, במקביל, מסע ומתן עם ממשלת ישראל. זה גם דבר מופלא. הממשלה כיבדה מאוד, רוב ראשי הממשלה כיבדו מאוד את הרב צבי יהודה. הם ראו בו איש אמת מוחלטת וכולו לשם שמיים. היו באים אליו הביתה, מנחם בגין ואחרים. אין בזה שום היסטוריה שלמה, אבל לא נאריך בעניין הזה. אז הוא הזמין אליו את שמעון פרס, אני חושב שהוא היה שר הביטחון, והוא אמר לו, תשמע, יש פה בחורים, רוצים להתנחל בשכם, נחלת אבותינו. אז הוא אמר, אני גם חושב שצריכים להתנחל בשכם, אבל זה לא העיתוי המתאים. היום זה לא העיתוי המתאים. זה תמיד, לצערנו הרב, הסיסמה. אני חושב שאילו הממשלה הזאת הייתה קיימת בזמן הקמת מדינת ישראל, גם הייתה אומרת שזה העיתוי הלא מתאים להקים את מדינת ישראל, כשכל האויבים מסביב. ובן גוריון אמר הרמטכ"ל אמר לו ש50% זה כישלון יהיה פה. אבל נעזור את זה עכשיו בצד. אז היה דיון, ופרס אמר לא, ואז החבר'ה כבר היו חמים, אמרו, מה הרב צודם מעכב? אנחנו נלך אליו, נגיד לו, לא נגיד לו להתייעץ איתו, לעלות להתנחלות הזאת או לא, נגיד לו, אנחנו רוצים ברכה לעלות להתנחלות. אז הם באו לרב צודם, אף אחד לא יעז להגיד לרב צודם דבר כזה. היו תעניין, מה הולך ומה זה. אמרו, הרב, אנחנו רוצים... רוצים לבצע, כולם, יש גרעין, מרגש שלם, מוכן, יש מכוניות, יש גדרות, יש מים, יש אוכל. אמר, טוב, תהיו מבורכים. אחרי שהם יצאו, אני לא יודע, מקווים, היו בדרך למכונה, אז רב צבי יהודה ביקש להרים להם טלפון, לעכב את זה עד מחר. לא לעלות היום, אלא מחר. מה הוא עשה עד מחר? הוא עוד פעם הזמין את פרס אליו הביתה, אמר לפרס ככה, תראה, אם אתה לא מסכים שהם יתיישבו במקום הזה, אז אני מחר אהיה איתם ביחד בחברה. פרס אמר, מה אני יכול לעשות? אז תהיה איתם ביחד, אני לא מסכים. העיתוי לא מתאים, לא. בבוקר אחרי התפילה, אני זוכר את זה טוב, היה בישיבת מרכז הרב בבניין הישן, עוד לא הייתה הישיבה החדשה. בבוקר אחרי התפילה בערך, בא... נהג חשוב, קראו לו אריאל שרון, והוא אז בדיוק גמר את השירות שלו הצבאי באותה תקופה, והוא היה באמת אחד הבולדוזרים הגדולים של ההתיישבות, זה יאמר לשבחו. אחר כך הוא הגיע למצב אחר, אבל זה, אז באותה תקופה באמת הוא היה חם מאוד בעניין הזה, אמר לרב צבי יהודה, הנה יש למטה אוטו, בוא אתה נוסע, אנחנו נוסעים בחזרה, נוסעים לשם להר הזה. המתיישבים כבר הגיעו לשם, נוסעים להר, ואז הוא עלה להר הזה יחד עם אריאל שרון, היה שם גם יוסי בדיחי באוטו ועוד אנשים. נסע לשם, ואתם יכולים לראות את התמונות מההתיישבות הזאת, אתם רואים, היהודי בן 83, רב צבי יהודה היה לו תיק שחור קטן שבו היו התפילים שלו והטלית. מהישיבה, מהתפילה, הוא ישר נסע לשם, ביד אחד החזיק את התיק שלו, ביד שנייה מחזיק בגדר של ההתנחלות הזאת. והיו דיבורים, ואז באמת התחיל להגיע הצבא, הגיע אלוף פיקוד מרכז, יונה אפרת, זיכרונו לברכה, שגם היה קשור לרב צבי יהודה עוד מקודם. אבל לא, הרב, אנחנו לא מסכימים פה שאתם עושים פה מה... זה צריך אישור מהממשלה. אז רב צבי יהודה אמר, אני לא חושב שצריך אישור להתיישב בארץ ישראל. למה צריך אישור מהממשלה להתיישב בארץ ישראל? אז היה דין ודברים, הביאו שם פלוגת צנחנים, והיה מסע ומתן, שרון ניהל אותו, מסע ומתן מול רבין, רבין אני חושב שאז ראש הממשלה, ו... נפלה הכרעה, משהו יוצא מן הכלל. אתם יודעים שעד אז, עד היום הזה שאני מתאר את המסע ומתן הזה, היה איסור לישון בלילה ביהודה ושומרון. אפשר לעשות טיולים ביהודה ושומרון, אבל הכל היה ריק, הבית הזה גם לא היה. והיה איסור של הצבא לישון ביהודה ושומרון. אז רבין ברוב טובו אמר, אתם תעברו למחנה הצבאי הסמוך, ותשנו שם בלילה, ובבוקר תשלחו לי משלחת של החבר'ה שלכם, אני אסביר לכם למה אתם לא יכולים להתנחל במקום הזה. אז כל המזכירות גושי בונים הייתה שם, כולם היו שמחים, זה הישג עצום, מותר כבר לישון לילה אחד ביהודה ושומרון. ואז הם באו לרב צבי יהודה, רב צבי יהודה אמר, מה הסכמתם? אמרו, אנחנו מסכימים לעבור להר הזה של שם יש מחנה צבאי, אני חושב שיש תותחנים שם. אז רב צבי יהודה קרא לאריק שרון, אמר, תגיד, אריק, תגיד, פה זה ארץ ישראל או לא? הוא אומר, כן, בטח, זה ארץ ישראל. אז למה אני צריך לבוא להר ההוא? אני רוצה להיות בהר הזה. ככה אני רוצה להיות, אני רוצה להיות פה. מה הוא יגיד לי שאני רוצה? אני פה. ואז אני זוכר את המילים של שרון, שרון אמר, אני חשבתי, כך הוא אמר, שאנחנו הצעירים והוא זקן. עכשיו אני רואה שזה בדיוק הפוך. אנחנו הזקנים, מסכימים לדבר כזה, והוא האיש הזה, הבן ה-83 הזה, לא מסכים. והוא התנגד, ואז הוא, יש לנו דווקא את המילים האלה, הוא אמר, פתח את ה... כשבאו הצבא לפנות, פתח את המעיל, היה לו מעיל של רב, פתח, אמר לי, יונה אפרת, אפילו אם תשים מכונת ירייה מולי ותירה בי, אני לא זז מפה. ארץ ישראל, יהרג ואל יעבור. אף אחד לא חשב שיונה אפרת יהרוג אותו, כן? אבל בכל אופן, הוא ביטא את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד חריפה, ואז היה פינוי בכוח, פינוי די ברוטלי היה שם במקום הזה. אחרי זה הצנחנים עשו שם איזה מסדר, אחרי שהם פינו את המקום הזה, ואריק שרון, אני זוכר שבא מאחורנית, ואמר, אני קורא, אני אלוף בצהל, תתפזרו לכם, אתם לא מתביישים לפנות יהודים בארץ ישראל. ככה, זה היה הסיפור. ואתם יכולים לשמוע בהקלטה את המילים של המציאות יהרג ואל יעבור. זה כיוון שכשמלך ישראל או מלכות ישראל בונה את ארץ ישראל, תבוא עליה ברכה. כשהיא רוצה להרוס או להרוג, לא מדברים על הריגה, לא. אף אחד לא רוצה להרוג את מי שעושה את הדבר הזה, או לפנות דברים שהם בכוח, אז זה לא תכונם ולא ישבו בארצך, והארץ לא תימכר לצמיתות, ומצוות עשה שישבו ארץ ישראל. לא, זה לא להב אחד, זה כמה להבים, פלוס מצוות עשה שישקולה כנגד כל המצוות שבתורה. טוב.